לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך. היום אנחנו קראנו בבית הכנסת בפרשת השבוע את ההגדה של פסח. ולכן בואו נעשה חזרה גנרלית קטנטנה על מה שיהיה לנו בעוד איזה שלושה חודשים. ט"ו בשבט השבוע יהיה לנו, אחר כך ט"ו באדר א', ט"ו באדר ב', כלומר פורים, עוד ארבעה חודשים. אז תשמעו. אנחנו נקריא מהאגדה של פסח קטע שכולנו מכירים, ואולי קצת נעשה שיעורי בית, ונגלה שזה לא כל כך מסתדר. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, נכון? מכירים? כן, מי לא מכיר? כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. יפה. וכאן אתם מכירים את זה, חכם מה הוא אומר, רשע מה הוא אומר, שאינו יודע לשאול מה הוא לא שואל. אבל רבותיי, בואו נקרא בחומש. אז את הרשע אנחנו פוגשים הראשון בפרשה. הרשע בשמות פרק י"ב, פסוק חבב, והיה כי יאמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? פרשת השבוע. מה עונים לו? ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, בהגדה של פסח אנחנו צריכים להקוט את שיניו, לך מכאן. הבן השני בהגדה של פסח לפי סדר החומש הוא שאינו יודע לשאול. זה כבר בשמות פרק י"ג, הראשון היה פרק י"ב, השני פרק י"ג, פסוק ח'. לא כתוב שהבן שואל, לא כתוב כלום, ישר טרח, והגדת לבנך ביום ההוא. לאיזה בן צריך להגיד? לזה שלא שואל, אנחנו נגיד לו, והגדת לבנך בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, זה מצביעים לתורת המצות מותק, ככה היה. זה כמו שאמרנו בשמות פרק י"ג, פסוק ח'. עכשיו מגיע התם, זה כבר פרק י"ג, פסוק י"ד, כלומר שישה פסוקים יותר מאוחר, באותו פרק. והיה כי שלחה בנך מחר לאמור, מה זאת? מה זה? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו ממצרים. יופי. פגשנו אם כן בפרשת השבוע שלושה בנים, רשע, תם, סליחה, רשע שאינו יודע לשאול ותם. ואיפה החכם? אז בואו נחפש בהגדה של פסח. חכם הוא אומר, בהגדה של פסח מה כתוב? והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אותנו. אז רבותיי, פעם כשהיינו צעירים היינו צריכים להיות נורא בקיאים ולחפש קונקורדנציות ולשאול אנשים בקיאים, איפה הפסוק הזה? חיפשתי בכל הפרשה ולא מצאתי. איפה כתוב הפסוק כי שלחה בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? עד שהייתי ניגש לאיזה בלקוי רבתיק שמכיר את התורה. אבל רבותיי, היום לוחצים על כפתור, נכון? אז תתפלו לשמוע. השאלה של החכם היא לא בפרשת השבוע. נכון שהבגדה של פסח מתחילים איתו, כי הכי טבעי בעולם זה להתחיל עם החכם. אבל השאלה של החכם מופיעה בפרשת ואת חנן. ואת חנן אנחנו נקרא בתורה שבת אחת אחרי תשעה באב. תשעה באב זה תמיד שבת חזון. חזון ישעיהו, ואחר כך פרשת ואת חנן, קוראים נחמו נחמו, עמי. זה השבוע הראשון של הבן הזמנים. בשבוע הראשון של הזמנים, שם אנחנו נפגוש את החכם, שהוא שואל שאלה, כי שלחה בנך מחר, זה יש רמז נורא גדול. לא היום בהגדה של פסח, אלא מחר. ועוד רש"י אומר על מחר, יש מחר שהוא לאחר זמן. כשאנחנו מוצאים פה כמה זמן עבר מאז חצי שנה. חצי שנה מאז שאנחנו קוראים את זה בפרשת השבוע, עוד ארבעה חודשים אחרי שזה יהיה בפסח, פתאום בפרשת ואת חנן, בחודש אב, מופיע הרשע הזה של פרשת בו. בו זה בית א', נכון? בו, בו אל פרו, בית א'. ואיפה הבו הזה מופיע, לאיפה הוא בא? הוא מגיע בחודש אב. אב זה אותן האותיות כמו בו, רק הפוך. הוא מגיע, בהתחלה הוא הלך, בית א', אחר כך הוא חוזר, אז הוא פוגש את א', בית, אז זה בו. אז בחודש אב הוא חוזר, ושם רבותיי הוא מקבל תשובה ארוכה, ארוכה מאוד. תקשיב, הוא שואל מה, קודם כל כי יש לך מנחה מחר. הבן החכם כבר יש לנו מפתח קטן אחד מעניין, אבא, אני לא ממהר. אני רואה שעכשיו לחוץ כאן ליל סדר, צריך לגמור הכל עד חצות, אמא הכינה הרבה אוכל, אם אנחנו רק נאכל כל היום מצות ונגיד וורטים על הפרשה, בסוף חצות, 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 כולם יהיו לחוצים, לא נוכל לאכול את האוכל שאמא תרחה עליו שבוע שלם עבדה קשה. אבא מותק, יש לי שאלה קשה על כל האגדה הזאת, כי היא שלחה בנך מחר, אני לא ממהר. בין הזמנים, אני חוזר אחרי 9 באב מהישיבה, ואתה גם כן בכולל יש לך חופש, או בעבודה גם יולי-אוגוסט יש חופש. בוא נשב ברצינות, מאחרי 9 באב עד ראש חודש אלול, ונלמד את הסוגיה הזו. ואז אבא יגיד לו, מותק שלי, אני מוכן ללמוד איתך בשלושה שבועות את הסוגיה הזו, אבל לא ביסודיות. ביסודיות צריך להקדיש לא 5 שנים, ואפילו לא 15 שנים, 400 שנה, 1,000 שנים. כל התורה כולה כאן נמצאת, בקטע הזה. אבל בואו קודם נראה מה אומרים לבן החכם, אחר כך איך זה מתנתח הלכה למעשה. אז כמו שאמרנו, הבן החכם בחומש דברים פרק ו' פסוק ח', כי ישאלך בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. כולם יודעים למה הוא חכם, הוא רשע, הניסוח הוא כמעט די דומה, כאן זה אלוקינו, כאן זה בלי אלוקינו. אני לא מדבר היום על הגדה של פסח, אני רוצה היום לגעת רק בנקודה אחת ויחידה, למה דחו את החכם מפרשת מחומש שמות לחומש דברים. אז קודם נראה מה כתוב בחומש. דרך אגב, זה גם כן נורא מעניין. בהגדה של פסח, כשהחכם שואל מה העדות והחוקים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, מה עונים לו? לא מהתורה. תקשיבו מה אומרים לו. אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אף יקומן. וואו. חבל, חבל, חבל שהיום לא הפסח, נתחיל ללמוד רק את האגדות של פסח, מה הם מסבירים על המשפט הקצר הזה של האבא. בקיצור, בקצרה, האבא אומר לבן שלו, שאלת שאלה גדולה, גדולה מאוד, ואתה הרי חכם, רוצה גם תשובה, נכון? זה לא לעכשיו. עכשיו בוא נאכל את האפיקומן, יישאר לנו טעם טוב בפה, ונשאיר את השאלה שלך לניחותה. וזה בין הזמנים, כמו שאמרנו. וזה מה שאומר במפורש, תראו. מה שכתוב בתורה, החכם מה הוא אומר? כי ישאלך בנך, ואמרת לבנך, תענה לו ככה. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו לעינינו. ואותנו הוציא משם, למען הווה אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקינו כאשר ציוונו. זה הכל, יש לנו כאן פסוקים, 2, 4, 5 פסוקים יש לנו על השאלה מה העבודה הזאת לכל, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, 4 פסוקים. אני לא אלמד אותם עכשיו, אם כי זה מרתק, מבטיח לכם. אבל את כל 5 פסוקים האלה האבא מקפל בהגדה של פסח, עם איזה משפט לא ברור. החכה, הרשע והתם והשינו יודע לשאול, אבא אומר להם מה שכתוב בתורה, לפי השאלה שלו, לפי התשובה. רשע שואל, מה העבדו הזאת לכם? זבח פסח הוא להשם. שינו יודע לשאול, אומרים לו, בעבור זה עשה. תם, כי מה זאת? בכל זה כיד הוציאנו בדיוק, מה שהתורה מספרת את השאלה ואת התשובה. על הבן הרשע, הבן החכם סליחה, התורה מספרת את השאלה, והאבא לא נותן את התשובה מהתורה. האבא אומר לבן, אמור לו כהלכות הפסח. מה זה כהלכות הפסח? כזייס, חומץ, נפל לסיר מלא מצו, את כל הלומדס. ועוד תוסיף לו פרט, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. עוד פעם, אנחנו לא לומדים בהם אגדה, לכן לא אקח זכוכית מגדלת מה כתוב כאן, אבל רבותיי, לא זה מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב, אמרת עליו, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציא אנשים ממצרים מיד חזקה, ויתן לנו אותות ומופתים ורעים, וגדולים ורעים במצרים, ובכל בכל ביתו לעינינו, ואותנו הוציא משם למען עבה עלינו. בקיצור, רשימה ארוכה, שום דבר לא. מה כתוב כאן? כתוב כאן יסוד נורא גדול. כשחכם שואל שאלה, רשע שואל שאלה, תענה לו, תעיף אותו כבר אפילו, אתם יודעים מה יותר מזה. כשהרשע שואל שאלה, בכלל לא עונים לו, אתם שמתם לב? תקשיבו, אני מקריא את ההגדה של פסח. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר הפתה, הקט, שינה, ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. כלומר, הרשע יושב בהגדה, יושב בשולחן של פסח, והוא שואל של אבא, מה זה? די, מספיק, כמה, 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 כמה. האבא לא מסתכל אליו, לא עונה לו, מיישר מבט לכל שאר הילדים, ואומר להם, אילו הוא, זה ששאלת שאלה, אילו הוא יצא ממצרים, אילו היה במצרים, לא היה יוצא משם. לא אומרים לו, אילו אתה היית במצרים, לא היית יוצא. לא אומרים לו ככה. אומרים, לא מדברים איתו, מדברים עם הקהל, הוא בכלל, הוא לא פונקציה. שב, תקום, תלך, תלך, תצא החוצה לשן סיגריות, קח לך את הפלאפון, עזוב אותנו! תן לנו להסתדר בלעדיך. אבל אומרים עליו, בקיצור, לא מתייחסים אליו. ואילו החכם רק שאל שאלה, אומרים לו, מותק, לא לעכשיו. השאלה גדולה, השאלה טובה, השאלה יותר מדי רצינית בשביל לחפף אותה. יש כזה מושג ששאלה טובה צריכה גם רקע. אתם יודעים מה הדוגמה אני אתן לכם? מסופר כשארון ברית השם בא מבית עובד אדום הגיטי לירושלים, אז באמצע הדרך הוא עבר ליד בית שמש, ואנשי בית שמש התייחסו בכבוד לארון, יהודים. זה היה בדיוק בקציר, בעונת הקציר אחרי פסח, וכתוב שארון השם חילה בהם ומתו שם, אני שכחתי כמה, 40,000, 45,000, לא זוכר, מתו הרבה אנשים מהקוצרים בבית שמש. והגמרא שואלת במסכת סוטה, מה קרה, מה קרה, למה הם מתו, מה היה רע שם? אז אומרים חז"ל שהם שאלו את ארון הקודש, הרי למי שלא יודע את כל ההיסטוריה, כשהיה שם לפני כן אצל הפלישתים, אז אנשים מתו ועוד אנשים מתו ועוד אנשים מתו. אז אנשי בית שמש שאלו את ארון הקודש, את הנושאים, את כל הזה מסביב, אנשים נשאו את ארון הקודש. שאלו, מה קרה? מה קרה? לארון הקודש, למה הורג את כל האנשים מסביב? לכן גם הם מתו. וזה לא ברור. מה קרה? אסור לשאול כזו שאלה טובה? מותר. אבל כתוב, והם קוצרים ואומרים. כלומר, תוך כדי קצירה, מחזיקים את החרמש ביד אחד, ומתכופפים מצד לצד, מרימים עיניים לארון, וככה, חבל שאין לי כאן, לא מסריטים אותי, אני אראה איך שהוא עושה את זה. תוך כדי חרישה וקצירה ועם החרמש, הם שם, הלו, ארון הקודש! ככה, ארון הקודש, ארון הקודש! למה מתו שם מסביב? למה הם מתו שם כולם? רגע, אנשי בית שמש, השאלה נהדרת. שימו את החרמש בצד לרגע, תיגשו אל ארון קודש, תשתחוו, תנו נשיקה, ותשאלו שאלה. אם השאלה היא טובה, היא לא שווה דקה אחת של, 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 של דומיה? אין לכם דקה של דומיה? אין בעיה, תמשיכו לחרוש. אל תפנו אל ארון הקודש עם שאלות. תגידו, זה לא בשבילנו, חכמים בישיבה, תלמידי חכמים שיעשו מה שהם רוצים. אתה לא יכול, בכזה זלזול, לגשת לארון הקודש, עם המגפיים, עם החרמש, תוך כדי שאתה ממשיך לקצור, לא מפסיק אפילו לא לוויט אחד, ואתה מדבר עם ארון הקודש, שואל שאלות, למה מתו מסביבך? אין כזה דבר, זה מה שהאבא אומר לבן. יש לך שאלה נהדרת, וזה לא סתם שאלה, זה שאלה שהתחילו מזמן כבר, אתם יודעים מה יותר מזה. בעצם, לבן לא אמורות להיות שאלות. למה שיהיה שאלות? אותנו לימדו שצריך להאמין באמונה שלמה, באמונה תמימה, כל מה שהשם עושה זה נכון וזה טוב. אם כתוב בהלכה בשולחן ערוך לעשות פסח, אז עושים פסח, אם לאכול מצה, אז אוכלים מצה. אז מה הבן שואל? למה? למה? מה למה? ככה! אני אוכיח לכם את זה מדוגמה, משתי דוגמאות. סיפור אחד מהרבי מבלז, וסיפור שני מראש ישיבה ורב משה שמואל שפירה. הרבי מבלז, הראשון, השני, שכחתי מי, אני חושב שהבלזרים יתקנו אותי, נדמה לי שזה היה מרב אהרון מבלז, אולי הבן שלו, לא זוכר. כשהוא היה ילד קטן, באו חזרו מבית הכנסת בליל פסח, ועכשיו עושים שולחן של פסח, אז עושים כל מיני שינויים. פתאום מוזגים יין ולא שותים, לוקחים תבילה של קרפס לפני נטילת ידיים של האוכל, מזזים לפה, מזזים לשם, אין מעצות על השולחן, רק באמצע. בקיצור, יש הרבה הרבה שינויים. פתאום שמים מגוזים והולכים פה, וכל הדברים האלה כדי שישאלו התינוקות. בקיצור, והרבי, אבא של הילד, הרבי שאני מדבר עליו היה ילד, אז אבא שלו, עשה כל מיני שינויים, והילד ילד טוב, ירושלים, הכל. אז הוא מזיז עוד יותר, הוא רואה שזה, הילד לא נטמע, פירק את השולחנות, היה שם כמה שולחנות צמודים, פירק, חצי שם פה, חצי שם שם, הוא לא עושה כלום. מזיזים את השולחנות מפה לשם, במקום שהרבי יושב בצד השני. והכל, הילד הולך עם כולם. בקיצור, לא שואל, לא שואל. וכבר כל החסידים קלטו, שאבא עושה עוד, כדי שהילד ישאל. אז חוסיד אחד, ככה תפח לילד בשכם ואמר לו, תראה כמה הרבה שינויים אבא שלך עושה, למה אתה לא שואל אותו שום דבר? מה ענה הילד? על אבא לא שואלים שאלות. סיפור דומה היה עם רב מוישה שמואל שפירא, כשהוא היה, זיכרונו לברכה, כשהוא היה ילד קטן, חודש לפני הבר מצווה, נוהגים להתחיל להניח תפילין. אז אצל החסידים, ביום הראשון, הרבי מניח תפילין. יש כאלה שנוסעים לכותל המערבי להניח תפילין ביום הראשון. כל מיני מנהגים. אבל יש כאלה שביום הראשון האבא מניח, לא בגלל שהבן לא יודע, הוא יודע, הילדים כבר משחקים על זה, משחקים עם קופסאות מגיל 8, מגיל 5, הם כבר מגלגלים קופסאות על הידיים ועל הראש. אבל ביום הראשון האבא מניח, קושר את התפילין, הילד עושה את הברכה, הולכים לבית הכנסת, ומהיום הילד כבר יעשה לבד. אז אבא של רבי משה שמואל גם היה ראש אישי וחשוב, תלמיד חוכם צדיק, שכחתי מי הוא היה. מניח לילד את התפילין, והולכים לבית הכנסת. ביום הראשון, ילד חודש לפני הבר מצווה, התרגשות גדולה. חוזרים, אמא כבר מחכה בבית, עם עוגיות טריות, עם שוקו, לכבוד לעשות מסיבה קטנה. הילד מניח תפילין. הילד חזר מהתפילה, ואמא רואה שהיד שלו כחולה. היד שהוא מניח תפילין, היד השמאלית, כחולה. מה זה? שאלה אמא את הילד. אז הבן אמר, קשרנו את התפילין. אז אמא אומרת, אבל כולם קושרים את התפילין, זה לא כחול. היד לא כחולה כשקושרים את התפילין. אז האבא אמר, כן, כנראה, לא יודע, כנראה, אולי קשרתי כי את מדי חזק. אז אמא שאלה את הילד, אם זה היה קשור חזק, וכאב לך, אז למה לא אמרת? אז הילד זקף גבות בתימהון. על אבא? אני אשאל שאלות? בקיצור, על אבא לא שואלים שאלות. ממילא, כשהילד רוצה פתאום עכשיו לדעת מה קורה כאן, זה לא כאילו, הלו, די, מה קורה פה? הוא באמת, באמת רוצה לדעת. ואבא שלו נותן לו נשיקה במצח, נותן לו אגוזים, נותן לו ביסקוויט, לא חס ושלום, אין בפסח ביסקוויטים, נותן לו מצה, נותן לו אפיקומן, נותן לו סוכריה. ואומר לו, מותק שלי, אתה שאלת את השאלה של המאה. מצוין, 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 מצוין. תשמע, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. יש לנו עוד אפיקומן לאכול, עוד מעט חצות. יש גם כאלה שלא כל כך מקפידים על חצות, כי זה בכל אופן ארוך, אבל על עלות השחר ודאי חייבים להקפיד. ואם אנחנו עכשיו נאריך בכל הדיבורים, אנחנו גם לעלות השחר לא נגיע. בדרך כלל מקפידים גם על חצות. אבל עוד פעם, אני לא כאן דן בנושאים ההלכתיים, אצלנו בבית לא כל כך הקפידו על חצות, כי זה נסחב עד אחרי חצות גם כן. את הקורבן פסח צריך לאכול באמת לפני חצות, אבל היום שזה זכר לקורבן פסח, ויש הרבה דיבורים והרבה והרבה, אז ככה כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אני לא פוסק על אחת, תשאלו את הרבי שלכם. בכל אופן, לא שמענו מי שיתיר לאכול את האפיקומן אחרי עלות השחר. עלות השחר בפסח זה משהו בסביבות השעה 5 בערך, אני לא יודע, אפשר להסתכל בלוח. אחרי 5 ודאי לא לסחוב. אבא אומר לבן, אנחנו לא נגמור עד 5 את הנושא הזה. בוא לא נתחיל בכלל. תזכור דבר אחד, שאלת שאלה גדולה. שאלה גדולה מאוד. עכשיו רבותיי, אני לא רוצה לענות תשובה על השאלה של הילד, אני רוצה להסביר את האבא ברשותכם. כשאבא אומר לבן, שאלת שאלה גדולה, מה הוא התכוון? אז בואו נעשה לכם איזשהו שיר קטן. לא יודע אם יש זמן, כל כך זמן קצר, כבר השבת מתחילה להתארך, היום המוצאי שבת מתחיל להתקצר, ועוד שירים גם כן, תיקחו אחד קטן. כמו שאמרנו רבותיי, אני לא רוצה לתת תשובה לשאלה של הילד, אני רוצה לתת תשובה, הסבר להתחמקות של האבא. האבא אומר לבן, שאלת שאלה טובה, והוא אפילו לא מקריא לו מה כתוב בתורה על השאלה שלו. וכתוב בתורה, שישה פסוקים יש בתורה בחומש דברים. שום דבר. הוא אומר, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. מה הוא מתכוון? אז בואו נתחיל קטע אחרי קטע, תסתכלו. אנחנו מתחילים עוד לפני כן. דע לך, בני היקר, אנחנו עכשיו נמצאים בחג הפסח, בליל סדר, בסטארטר של חג הפסח. זה הסטארטר של עם ישראל, זה הסטארטר של האנושות, זה הסטארטר של ההיסטוריה, זה הסטארטר של העולם. אנחנו כאן עכשיו, חזרנו מבית הכנסת, נכנסים הביתה, חייבים לנשום עמוק, לוקחים עכשיו את הנשימה, את הפעימה של העולם, של כל העולם, של כל העולמות. כאן, ברגע זה עכשיו, זה מתחיל אמיתי. ובואו נראה כמה דוגמאות. למשל, גם נקרא בפרשת השבוע, שעוד באמצע המכות של מצרים, באמצע החושך, היהודים על הפנים, נכון? הם כבר התחילו להבין שפרו עוד מעט מתעופף מכאן, אבל תכלס המצב היה גרוע מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה כתוב כאן? כתוב כאן שני דברים, שהחודש הזה, כלומר ראש חודש ניסן, הוא ראש חודשים, חוץ מזה הוא ראשון לחודשי השנה. כאן כתוב הסוד של העיבור, לעבר את השנה, כמו שהשנה, שנה מעוברת, אדר ב', ליישר את חודשי השנה עם חודשי את חודשי השמש עם חודשי הירח. זה שני מהלכים אסטרונומיים גדולים שקשורים לכל הגלקסיה שלנו, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה לוקח מושכות, חבל אחד קושר על השמש, חבל שני קושר על הירח, ואתה שולט על המהלך שלהם, שהם שניהם יעבדו בהתאם פה, כאן, בכדור הארץ. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו במצרים, עוד לפני שיצאו ממצרים, עוד שהם היו בתוך החושך. תשמעו, התוכנית שאני מתכנן עליכם, היא גדולה. היא גדולה באמת, היא ענקית, היא עוצמתית. אתם כאן עכשיו לוקחים עגלה, רותמים אותה לשני סוסים. סוס אחד קוראים לו שמש, סוס אחד קוראים לו ירח, והם לא הולכים ביחד. יש ביניהם הפרש של 11 ימים. ואתם שולטים, הם כן ילכו ביחד. איך? קצת תעצור את השמש, קצת תדחוף את הירח, לאל עליון גומר עליי. כל מה שקורה פה בעולם הזה, קורה לפי מה שאתם קובעים, לא לפי ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, אלא לפי תשרי, חשוון, כסלו, טבת. ואם אתם מזיזים את החודשים, ההיסטוריה, העולם, הטבע יזוז. זה נקרא לאל עליון גומר עליי. יפה. הלאה, זה עוד לא נגמר. הרבה לפני כן, עוד אפילו בני ישראל לא שמעו שמתחילים לצאת ממצרים. היה קשה, ויענחו מקוצר רוח ומעבודה קשה, ואיזה קשיים היו, זה קראנו בשבוע שעבר בפרשה. משה רבנו הולך עם הצון של יתרו במדבר. הגיעו להר האלוהים. זה רחוק ממצרים, כמה מאות קילומטר. ושם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, בסנה, ואומר לו, תקשיבו טוב, בהוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. בהוציאך את העם ממצרים, אתה מוציא את העם ממצרים, וזה לא מטרה בפני עצמה, זה לא רק גאולה כדי שנהיה חופשיים, אלא כדי שנקבל את התורה ונשלוט על הטבע ועל ההיסטוריה. כלומר, מתן תורה זה הרי עוגן של דבר אלוקים בעולם. עולם עם אלוקים שהתגלה אליו, או בלי אלוקים שהתגלה אליו, זה לא אותו עולם. עולם שאלוקים לא מתגלה אליו, זה עולם של שקר. כל אחד מה שהוא רוצה זה נכון, כל אחד והאמת שלו, יש אמת, אין אמת. אני אומר לכם ששתיים ועוד שתיים הם 15 ושליש, ושאף אחד לא יבלבל לי את המוח, ואף אחד שלא יוכיח לי, אתם לא יודעים, וזה הכל. ברגע שאלוקים מתגלה, אתה יכול להתעלם, אבל עכשיו אתה לא יכול להמציא תיאוריות. יש אמת מוחלטת. מהיום והלאה, לא מה שטוב לך, מה שנראה לך, מה שיפה, מהיום והלאה יש אמות מידה חדשות, אמת ושקר. זה אמת או שזה שקר? אל תגיד לי מה יפה, אל תגיד לי מה טוב, אל תגיד לי מה אתה אוהב, לא מעניין אותי. אמת או שקר? זו השאלה היחידה מאז שאלוקים התגלה בעולם. יש אמת. אפשר להתעלם, אפשר לשחק ראש קרן, אפשר ללכת למוסד פסיכיאטרי לקבל אישורים, אני מפגר, לא אכפת לי מה האמת, אפשר. אבל אמת ושקר, זה בני ישראל עכשיו מתעתדים להוביל את המהלך הזה. ומתי זה התחיל? בליל סדר. תקשיבו עוד משהו נורא מעניין. יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, נכון? אברהם אבינו תיקן שחרית. יצחק תיקן מנחה. זה לא נראה לפי הסדר. יש אברהם, יצחק ויעקב. מה הבלגן הזה? אז אני אגיד לכם מה הבלגן. זה כתוב בפרשת ויצא, לא כאן. ויצא כתוב שאברהם אבינו, שיעקב אבינו הגיע למקום ההוא, ושכב שם כי באה השמש, והיה לו שם חלום גדול, נכון? והקדוש ברוך הוא אמר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, תקשיבו טוב. הסיפור הזה היה בליל סדר. ליל פסח היה המעשה הזה. בליל פסח. עוד אפילו כולם שואלים איך הוא לקח את האבן, עשה מן המצבה, אבן זה מוקצה בחג, ואם יש חשבון גם כן, שאותה שנה היה שבת עם חג ביחד. בקיצור, פעם אחרת כל הוורטים, יש וורטים חזקים על הנושא. זה היה בליל סדר. כלומר, התפילת ערבית הראשונה בעולם הייתה, אנחנו עכשיו חזרנו, אנחנו היום עוד, אנחנו רק לומדים את הנושא, אנחנו עכשיו חזרנו מערבית והולכים לעשות הגדה של פסח, נכון? תפילת ערבית הראשונה של ליל סדר, זו התפילת ערבית הראשונה שהעולם כבר עם סטופר. ככה זה מתחיל! פה זה מתחיל! עכשיו, אברהם אבינו שחרית בבוקר, ויצחק מנחה. כלומר, רבותיי, העולם לא התחיל, אני יודע מה, העולם התחיל בליל סדר, פסח. השקיעת החמה של ליל פסח, עכשיו העולם עובר ממצב אחד, מחליפים תקליט. עד עכשיו היה תקליט גשמי, ומעכשיו הרגע מתחיל תקליט רוחני. כל זה, רגע, כל זה מה שהאבא צריך להסביר לבן. מתי? בליל סדר, נכון? כשדגים ומרק ובשר וקנדלח וכופתאות והכל יש במטבח. וב-11 וחצי צריך לגמור אפיקוימון. כולל 5 כזייסים, כולל מרור, כולל חרוסת, כולל קרפס, כולל הגדה של פסח. הלו, מה שאני עכשיו רק הולך פה לדבר רגע על גורל וייעוד, מטרה ותכלית, אמת ושקר, זה לבד 5-6 שעות. איזה 5? 20 שעות, 100 שעות. אבל זה רק ההתחלה. בואו נמשיך הלאה. שמעתם פעם על הרמב"ן המפורסם בפרשת השבוע? יש איזה רמב"ן מאוד 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 מפורסם. בסוף פרשת השבוע, בסוף פרשת בו, בפרק י"ג, פסוק ט"ז. אנחנו פגשנו הרבה ניסים, נכון? בחומש בראשית כמעט שלא היו ניסים. היה ניסים נסתרים כאלה. חז"ל אומרים שהארץ קפצה ליעקב, אבל תכלס אנחנו לא ראינו ניסים באמת ככה בפרשיות. מגיע חומש שמות, פתאום התחלף הכל. ניסים על כל צעד ושעל. משה רבנו ניגש לפרעה ועושה לו מהמקל נחש, ואחר כך הוא עושה מהיד שלו מצורעת. בקיצור, ניסים. וכותב הרמב"ן, אני מקריא לכם את הרמב"ן בפנים, מילה במילה. הסיבה שנצטווינו להזכיר את יציאת מצרים במצוות רבות, למה? אנחנו מחזיקים את היין, קידוש, זכר ליציאת מצרים, פסח, שבועות, סוכות, הכל זכר ליציאת מצרים. מה זה היציאת מצרים שכל כך צריך להזכיר אותה? מפני הרמב"ן, מפני שהיא, מי זה היא? יציאת מצרים. מפני שהיא יסוד האמונה כולה. ומן הניסים הגדולים והמפורסמים, מה שהיה ביציאת מצרים, קריאת ים סוף, דם צפרדע הכנים, הרוב דבר שכין ברד, וואו! ומן הניסים הגדולים והמפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים. מה זה ניסים הנסתרים? בדרך הטבע. הלכתי בכביש הזה, במקום בכביש הוטרח, פגשתי את זה, והוא הציע את הבן שלו לבת שלי, יצא שידוך. זה ניסים נסתרים. אנחנו אומרים את זה בתפילת מודים כל יום, ועל ניסיך שבכל יום אימנו. ועל נפלאותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים, ניסים, מה שאנחנו קוראים בעברית קלה פוקסים. כל פוקס זה תזמון מן השמיים שיהיה ככה. ומן הניסים הגדולים והמפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם, תקשיבו טוב, רמב"ן, שהם יסוד התורה כולה. ועכשיו כאן להחזיק חזק בידיעות של הכיסא, הרמב"ן מדבר לשון חריפה קצת, קצת מאוד, לא קצת מאוד, אלא מאוד חריפה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד. האם לחזור על זה שוב, או לחזור על זה 100 פעמים, או לחזור על זה 10 שנים רצוף? נו, אז מה אתה רוצה מהאבא שיגיד לבן שלו עכשיו בליל סדר? רק את הרמב"ן הזה, כמה זמן צריך ללמוד אותו? 5 שנים. עכשיו, הרמב"ן הזה בעצם מחולק לשני דברים. גם אמונה באשם וגם ביטחון באשם. מי יודע כמה ספרי מוסר, מחשבה, חסידות, היגיון, יש במדפי הספרים בנושא הזה של אמונה וביטחון? אלפים ורבבות. צריך להתחיל ללמוד את כולם. לרמב"ן בעצמו יש ספר אמונה וביטחון. החזון איש כתב ספר אמונה וביטחון. רבנו יוינה ומסילת ישרים וחסידות, ומי לא? כל ספר התניא בנוי על הדברים האלה. נו, את ספר התניא אפשר ללמוד בליל סדר אחד, ונפש החיים כן אפשר? אז מה אתה רוצה מהבן הזה? אבא, מה זה? מותק שלי, שאלה נהדרת. ביטחון, אמונה. עכשיו, רגע. מישהו פעם פתח שולחן ערוך הלכות פסח? תקשיבו טוב. זה, למי שיש שולחן ערוך עם משנה ברורה, אז יותר קל, כי זה ספר קטן. מאור החיים סימן תף למד, תף למד זה 430, עד תף צדי קי, 495. מ-30 ה-95 כמה זה? 55 פרקים. 55 סימנים הלכות פסח. וזה, עכשיו יש לזה גם משנה ברורה, ילקוט יוסף. הלכות פסח, בשולחן ערוך, בהלכות פורים, כתוב, מביא את הגמרא במסכת מגילה, שצריך להתחיל ללמוד הלכות פסח 30 יום קודם החג, אומר על זה השולחן ערוך, להתחיל את זה כבר מסעודת פורים. אבל נכון, בסעודת פורים תשפ"ב, אנחנו נלמד את הלכות פסח של תשפ"ד. אי אפשר בחצי שנה, זה הרבה. וכאן זה לא נגמר. יש עוד מיליון דברים. בזמן שבית המקדש היה קיים, יש גם קורבן פסח. אז צריך ללמוד קודשים, וצריך ללמוד טהרות. אין לי אפילו 5 שעות זמן בשביל להסביר כמה דברים צריך האבא לדעת. מלא דברים, מבלי סוף הוא צריך לדעת דברים. ואת כל זה, הנה, רבי טרפון ורבי עקיבא ישבו לילה שלם עם רבי יהושע ורבי אלעזר, ישבו לילה שלם עד הבוקר, והם רק דיברו ביציאת מצרים. מה זה ביציאת מצרים? בנושא של היציאה ממצרים, לא בכל מה שמסביב. לרב שלמה לוינשטיין יש כל שנה שיעור אחרי ליל סדר עד הבוקר, שהוא רק מספר על המכות של מצרים, כל שנה מכה אחת, מרחיב עליה, מסביר אותה. על צפרדיה הוא מדבר יותר מ-4-5 שעות, וזה כלום! אפשר לדבר 200 שעות, בקיצור רבותיי. הבן החכם שואל שאלה נהדרת, כזו שאלה טובה, לא מגיע לו תשובה, זה עונש. להגיד לו, בוא, אני אחפף לך תשובה, זה עונש. מגיע לו נשיקה, מגיע לו חתיכת אפיקומן, כך. אפיקומן הוא שלך, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, אנחנו ניפגש מיד אחרי 9 באב, 3 שבועות, ונתחיל ללמוד את הנושא הזה. אם בתשפ"ג עוד לא נדע כל כך טוב, בתשפ"ד נדע יותר טוב. זה הבן החכם, ולכן על הבן החכם כתוב, היה כי ישלחה בנך מחר. אבא, אל תענה לי עכשיו, אני מבין שזה לא רציני. מחר, מחרתיים, איך אומר רשי, יש מחר שהוא לאחר זמן. אז הנה רבותיי, עכשיו נתחיל להיות חכמים, ומחר, מחר נהיה כולנו, חכמים גדולים, נדע, ונודה לקדוש ברוך הוא שיצאנו ממצרים, הנה שבוע הבא אנחנו כבר עושים את שבת שירה, איזה יופי, שיהיה לכולנו שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. כבר אמרתי 100 פעמים, אולי 300 פעמים, שיש לי סדרה נורא יפה ונורא טובה ונורא חשובה של ספרים, שיעורים באגדות חז"ל, על כל האגדתות של התלמוד, מבוארות בלשון קולחת, ברורה, יפה, נעימה וטובה, לא לילדים, לא לפי סדר פרשיות השבוע, אלא למבוגרים שרוצים להבין מה חז"ל כתבו, מה חז"ל רצו, מה חז"ל אמרו, באגדתות, כלומר במחשבה, במוסר, בהלכות, לא בדינים, אלא מסביב, לא איך שומרים שבת, אלא למה שומרים שבת. כל זה שייך לאגדתות של העין יעקב. את העין יעקב אני הרחבתי, כתבתי, בשפה ברורה, קולחת, בלי ארמית, בלי ראשי תיבות, מתאים גם למתחילים, גם לממשיכים, מגידי שיעורים מגיעים לאגדתות, הם תקועים, הם כולם מודים לי, הם נעזרים. עבדתי על זה הרבה שנים, כמעט 40 שנה, יום יום, כתבתי סדרה יפהפייה של ספרים גדולים, יפים. האמת היא שכל ספר כזה צריך להיות 60-70 שקל, אני מוכר ב-35 שקלים. 35 ספר של 600 עמודים, גודל A4. 28 סנטימטר לגובה. זה לא חינם, אלא חיני חינם. 20 ספרים זה 700 שקל. אבל אני נותן 22. כלומר, אתם לא משלמים 770, משלמים רק על 20, ומקבלים 22 ספרים, אז 10% הנחה. אני נותן שני ספרים במתנה, אתם משלמים על 20 ספרים 700 שקלים, מקבלים עוד 2, בקופסה יהיה לכם 22 ספרים, ו... המשלוח עוד 50 שקלים, תמורת 750 שקלים, סדרה של ספרים יפהפי. השבת הבאה תהיה לכם שבת שירה. בשבת שירה הספרים אצלכם בבית, תוכלו לא רק לשיר, אלא גם לרקוד עם הספרים ביד, לא עם כל החבילה, זה גדול 30 קילו. תחלקו לילדים כל אחד שני ספרים בשתי הידיים, ולרקוד עם ספרי קודש בשבת שירה. אז מה צריך לעשות לטלפן? ואנחנו נתאם כתובת, תלפנו תשאירו הודעה, 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. סדרת הספרים בדרך אליכם, שיהיה לכולנו, לכולנו שבוע טוב, ברכה והצלחה ושבוע טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גברד בפרשת השבוע. כל חי תמיד